שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
שמי לילי פרויד, גרה בפלס רעננה, אני בת 85, נשואה. אני גרה 4.5 שנים בפלס רעננה. היום שלי בפלס מתחיל בבוקר עם הכוס קפה שלי, עם הפוסת לחם עם דבש וקוטג', ואחר כך אני הולכת למכון להתעמל, פילאטיס, יוגה, מה שאפשר. ואחר כך אני חוזרת הביתה, מתקלחת, הגיעה ארוחת צהריים, לא? יש לי הרבה חברות שם, חברות טובות, שאנחנו 4.5 שנים ביחד. זה אושר של חיים, אושר באלף. אנחנו מלאים בעשייה. החיים עוברים וצריך לקחת הכל מה שאפשר. דיברתי עם מישהי שהגיל שלנו זה נתינה. אמרתי לא תמיד, עכשיו אני רוצה לקחת. פלס נותנת לי בשפע.
בוקר אור.
בוקר אור, בן שרוני. אתה יודע, כל כך הרבה זמן לקח לך להביא את התה, אז הזכרתי שבזמנו הבדיחה הייתה, איפה הוא הלך להביא את התה? לציילון?
נו, זה בדיוק, טוב, ציילון כבר השתנה שם קצת מאז.
אבל זו הבדיחה שהמאזינים שלנו יבינו.
אבל הם המשיכו הבדיחות האלה, כל הבדיחות אבא האלה, עם ההמבורגר ולשחוט את הפרה, או את החלב ולחלוב את הפרה, כן, כן.
כן, הומור משובח כמובן.
ברור, ברור.
תשמע, אני רוצה לפתוח דווקא במשהו שהוא לא הומור, הוא החיים. והוא נוגע לי ולבני גילי, ולמצבי לסטטוס החדש שלי.
שהוא?
אלמנה. אדם זקוק לפחות לדלת אחת, לפתוח את מה שסגר, להיכנס כדי לגלות, לצאת בשביל לחפש, לסגור על מנת להניח. אדם זקוק לדלת אחת, לתלות עליה שלט, לקרוא לה בשם. אדם זקוק לדלת כדי שיוכל לנקוש עליה ביד רכה, לשמוע מישהו בצידה השני עונה לו, יבוא. זה שיר של עירית ברקן, עידית ברקן, שיר של עידית ברקן, ואני נשארתי לידו קצת.
כן.
כן.
ברור שבהקשרים של הסטטוס החדש, אבל זה נכון במצבים רעים, כאילו ברור מצבים חיים.
אדם צריך דלת שמישהו יגיד לו יבוא.
אני דווקא שומע בזה אופטימיות בשיר הזה. שני הצדדים קצת שאותו מטבע, דלת אחת שנסגרת, והצד השני שפתאום מגיע איזושהי, מגיע התחלה חדשה, מגיע
כן.
אפשרות חדשה. או...
תסדר כן. למישהו.
יאללה. יש היום אפליקציות.
אתה יודע, במחזה שלנו, יש לנו אפליקציה בשם גויס המציא, ויש לנו אפליקציה בשם טינדר לך.
אז כן, נשמע לי נהדר. כן, רק כן. צריך מבחן קבלה יידיש.
לא, זה... אתה לא יודע מה זה הגרויס המציא?
המציאה הגדולה, כן, כן, ברור.
כן, כן. אז בגיל המתקדם זה הגרויס המציא.
היא קצת איזשהו ניחוח של עבר, אבל כן, זה כן. המטרה.
אז על מה אתה מחדש לי היום?
האמת ששנינו קראנו ככה לפני לפני הפרק שלנו קראנו איזה מאמר קצר בארץ על המונח, התופעה האחרונה באיזה, כן. אז אולי נעשה איזה הקדמה, מה זה פיק מי גר?
אז בהתחלה, אני סבלתי מחוסר הבנת הנקרא. זה הרבה פעמים קורה לי, מה עוד שזה באנגלית, מה עוד שזה, אני קוראת את זה במוסף של הארץ, ואני צריכה להוריד משקפיים בשביל לקרוא וכו'. בתאורה נכונה.
אז הנקרא לא קופץ ככה
ישר. אז לא תכף, המובן לא תכף. וחשבתי, לפי השם זה בחר אותי כמובן, ואתה מבין שמדובר בנערות פרובוקטיביות במיוחד, שרוצות להרשים את המין השני. אבל לא, הן רוצות להרשים את המין השני עד כדי כך שמבטרות על סממנים נשיים. זה מין תופעה שהתחילה, באמת במצוקה שאופיינית לנוער אמריקאי, ואולי עכשיו לנוער בכלל, כשרוצים קשר של בנות עם בנים, מחפשים כל אפשרות לקשר, ויש בנות שמחליטות שהקשר הטוב ביותר יהיה להיות כמו בן, להתעסק בדברים שבנים מתעסקים בהם. וזה הפך להיות שם גנאי. הם גם כאלה, זה גם לקוח מתוך...
מתוך האנטומיה של גריי, שמרדית גריי רצתה ש...
כן. הוא יעזוב את אשתו.
מקלב מי, כן, יעזוב את אשתו.
והיא אומרת, היא כולה, היא מפור, ושמה אודם, ותראה אותי, אני לא שמה שום, אני שמה אולי לחות על השפתיים. ואני, אני, 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 אני פשוטה, אני כמו שאני, והיום זה הגיע לממדים של השמצות, זה כבר לא נעים היום לשמוע נערה שאומרים לה שהיא פיק מי.
אז זאת אומרת שמעבר לזה אפילו, היום כאילו להיות נערה או אישה שבוחרת באורח חיים או מאפיינים שהם נחשבים לגברי.
אפילו בלבוש.
בלבוש שנחשב לגברי, היא מוקצת. זאת אומרת, אני חושב משהו שהוא לא פמיניסטי, או משהו שהוא לא מספיק נשי עבור נשים מסוימות.
בחורה שאוהבת כדורסל,
למשל, דיברנו על קנדל ג'נר, נכון, שגם מוזכרת שם, למשל, שאוהבת כדורסל, כי היא פשוט אוהבת כדורסל, זה לא כי היא בחרה בזה.
גם האתלטיות בדמה זורמת.
כן, כן. אביה ברוס ג'נר, שהפך להיות אישה אחרי, כן. אז גם היא ניתנת סוג של דוגמה למישהי שהיא סוג של פיק מי גרל כזאת, שבוחרת במאפיינים הגבריים על פני אנשים, ובסופו של דבר זה לא עומד בסטנדרטים הנוקשים.
אבל לכל פנים זה מושג שצריך להבין אותו ולשנן אותו, וכן, אם אתה נאחז בעולם המודרני של מושגים, כמו גזלייט, כמו, אז יש, הצטרף פיק מי גרל.
נכון, אז גם נראה לי שיש פה...
הן גם מזינות את עצמן, כל אלה שכותבים את הבלוגים, מזינים את עצמם במונחים שהם לוקחים מהבלוג הקודם של השכנה שלהם. זה כמו לעשות פודקאסט.
לגמרי. אז גם אנחנו נכנסנו לתוך ה...
את המערכון של... ראית את המערכון של זה?
ראיתי, כן.
שמענו, ותום אהרון, גם הוא פותח את הסטנדאפ שלו, הוא אומר, איזה פודקאסט אתה עושה?
בדיוק.
אז גם אנחנו.
אז כל אחד מזמינים אותו להתראה בפודקאסט, כל אחד מזמינים אותו לפתוח פודקאסט, כל אחד יש לו רעיון לפודקאסט חדש, אז גם אנחנו ככה הצטרפנו לתוך הטרנד הזה.
מה שטוב בפודקאסט שלנו, שאף אחד לא מבקש את השני לספר את הכל.
טוב, זה...
זה לא אתה כזה ולא אני כזה.
גם אם נתחיל, זה לא ייגמר.
וגם לא אוהבים יותר מדי אינפורמציה. אפשר לא לשקר ולהישאר דיסקרטים.
לגמרי, לגמרי. זה יכול להיות מספיק. אבל אפרופו הפיק מי גרל הזה, אז באמת, אני, הדרך ש... אחד מהדברים שדיברו שם זה על, על, על האופן שבו רשתות חברתיות למשל משפיעות על, על השיח היום, אם זה טיק טוק, שאני חייב להודות שעדיין לא הגעתי, אבל מתישהו אולי זה יקרה, אפרופו טינדר לך
ו... אין לך ראי, אתה יודע, זה מתחיל עם ראי כזה, מין ראי שקיים, ועליו עושים את כל ה...
המצלמה, זה מין כזה...
מצלמה כזאת עטופה, כמו ראי כזה.
חצובה שבה אפשר להניח את הטלפון.
ואז אתה עושה את כל ה...
נכון, טוב, גם לרקוד זה אולי, משהו שלא ירשתי, לא ירשתי מסבא מספיק, אבל כן. וגם עוד לא נחשפתי, יש שם המון המון תוכן, והמון דברים שיכולים להיות מעניינים גם עבורי.
תגידי לך שממשלת ארצות הברית נסערת מאוד, ועומדת לשאול את הזכות מסין.
בהקשרים האלה, כן. אבל אני הדרך שבה אני נחשף אולי לרעיונות, מושגים וכולי כאלה, זה באמת או מהדברים הישנים, רשתות חברתיות כמו רדיט, שאני מכיר את הממשק ויודע, קצת פשוט לי יותר, נו, זה התרגלתי. או יש יוטיוברית אחת, שבתכלס היא חצי פילוסופית, קוראים לה קונטרה פוינטס, ומה שהיא עושה, היא יוצרת תוכן שונה לחלוטין, בוא נאמר ממה שקורה בטיק טוק, לפחות ברמת הרעיון. אם טיק טוק זה סרטונים קצרים שבהם צריך להעביר הרבה תוכן, או... להראות איזושהי תופעה בזמן קצר יחסית, וזה בתוכן שאנחנו יכולים לעכל אותו מהר. שם מדובר בסרטונים של בין 40 דקות לשעתיים.
כן, ראיתי.
מטורף. עכשיו, הדבר המדהים בעיניי זה שעל פניו אין שום סיכוי שהדבר הזה יצליח. בעולם שבו המוזיקה הפופולרית הולכת ומקדימה את הביט כדי שאנשים ייקלעו לזה, ייכנסו לזה מהר יותר.
אבל דווקא מה שמעניין, איך הפודקאסטים כן מצליחים? כי הם לא הבזקים, מבזקים, הם לפחות את השעה, את החצי שעה, הם מכריחים אותך להזין.
אני מסכים.
וכשהיא ביוטיוב אתה שומע, ואתה שומע שעה שלמה, אני שמעתי אותה על זכויות הגייז, איך זה בכלל התחילו לטפל בנושא הזה בארצות הברית.
לגמרי.
ולגמרי נדהמתי שזמרת שמאוד אהבתי, בריינט, שכחתי את שמה, תכף אני זכר, אתה יודע, בכל זאת היא בת 83, אולי היא גם לא זוכרת את שמי, היא הייתה נורא פופולרית, ואניטה בריינט, ואפילו שרה באחד המשחקים הגדולים, את ההמנון, היא הייתה באמת, והיא, אמא לארבעה ילדים, כתבה מכתב סוער נגד הלהטבים באשר הם שם, נגד החוק שמאפשר להם, היא אמרה שהם לא יכולים ללמד, הם לא יכולים להוות דוגמה, אסור, צריך להרחיק אותם מילדים, אסור בכלל שילדים ידעו שקיים דבר כזה, אפשרות כזאת, והיא הייתה מאוד מאוד פעילה וצעקנית בנושא הזה, היא פרסמה תפוזים של קליפורניה, אז הם בסוף כתבו עליה שהיא, בוא נגיד, איך לומר, יונקת תפוזים.
בתרגום ליטרלי.
אבל היא הפסידה את כל כספה כמעט, כי הפסיקו את הפרסומות שלה. הייתה לה אחוזה שבה היא הופיעה, האחוזה הזאת פשטה את הרגל. ואניטה בריינט היא אחד השמות הכי מושמצים כשמדובר בקהילה הלהט"בית, בגלל המלחמה שלהם.
כן, אז באמת דרכה אני נחשף לכל הרעיונות, והיא עושה את זה בצורה מאוד מפורטת, פילוסופית במובן שבו היא הולכת ומגדירה את המושגים שהיא הולכת לעסוק בהם, ומנסה לנתח אותם ולפרק אותם, ומשתמשת בתופעות מאוד מודרניות, אם זה פוסטים בטוויטר, המכתב האחרון, או יותר נכון, הרנט האחרון של ג'יי קיי רולינג נגד, אפרופו, טרנסג'נדרים, או איך שהיא קרה להם, אני חושב שזה היה נשים עם, גברים עם רחם או משהו שכזה זה היה, או אנשים עם רחם. כן, יש כזה איזה ניסיון ממש מעניין שלה לבוא ולפרק את הנושאים האלה, ודרכה אני הרבה פעמים נחשף לזה. אפרופו הפיק מגרל הזה, אני טועה, מתי זה הופך, מתי
זה גנאי,
מתי
זה תיאור,
ובית, מתי אומרים, אוקיי, זה מה שאדם או אישה מסוימת בחרה, וזה בסדר, המטרה היא לאפשר כמה שיותר חופש וחירות.
כן, זה נוגד את הפרובוקציה שמטפחים אותה, אם אתה כותב provocative girl, אתה מקבל תמונות של נשים בכל מיני פוזות, והן אלה שמחפשות את החתנים. ופתאום בפיק מי גרל, זה בדיוק הפוך, הן מחפשות חתנים כשהן לא פרובוקטיביות. ויש איזה מין סתירה כזאת שלא מוכרחים ליישב אותה, אבל היא קיימת.
לא, גם בין באמת, מה זו נשיות? זאת אולי השאלה, לאו דווקא אני יכול להיות זה שעונה על זה, אבל לשאלה של מהי נשיות.
לטובת מי את מתאפרת, לטובת עצמך או לטובת זה שמולך.
גם שאלה, כאילו, ואם מישהי עושה את זה מתוך אהבה, למשל, מישהי שעושה את זה בטיק טוק, כי היא מאוד טובה בזה, או מרגישה נוח עם זה. האם זה טוב, האם זה, כאילו, איפה עובר הגבול שבו אנחנו אומרים, לא, המעשה הזה, גם אם הוא נעשה מתוך בחירה חופשית, הוא בעייתי.
אני רציתי רק שהמאזינים שלנו יהיו מעודכנים וידעו שיש מושג כזה, pick me girl.
ואפרופו זה, אז באמת אולי קצת פמיניזם, ובתור מי שעברה פה את כל ההיסטוריה ביחד עם מדינת ישראל, פמיניזם ונשיות ב...
מיכל, ביתי, למדה ב-NYU, ואחד החיבורים הראשונים שלהם היה הפמיניזם במשפחתנו. ואז היא קריאה לי את מה שהיא כתבה. היא כתבה, סבתא שלי ואימא שלי היו פמיניסטיות, בלי לדעת שהן פמיניסטיות. כי האמת היא שאימא שלי הייתה עצמאית באופן מוחלט, עשתה מה שהיא רוצה, ואבא שלי, אני זוכרת שהיא הייתה קצינה, מיד אחרי מלחמת השחרור, היא הייתה קצינה מפקד מחנה גיוס, ואבא שלי עלה למעלה, היה לנו בוידם למעלה עם סולם, הוא חיפש אורז או תפוחי אדמה או משהו, הוא אמר לה, עזאזל אימא עם הקצינות שלה. אבל, ואני גם כן, אתה יודע שאף פעם לא ויתרתי על העבודה שלי, התחשבתי, רחצתי כלים, כאילו היה מוטל עליי, אם הבית היה הפוך, הוא אמר, איזה בעלת בית, תסתכלי, למה את לא מסדרת? כלומר, לא עלה בדעתו. הוא פעם אמר לי את המשפט הידוע, הורדתי לך את הכלים. זה היה בשבילו, אבל לא אתם כאלה. לא אבא שלך, לא הדוד שלך, ואתם בוודאי הבנים לא.
נכון, יש שינוי זה. כן. אבל באמת, אני חושב שגם ההבנה שיש פה איזה...
אבל אני לא ויתרתי, לא ויתרתי, כי לא יכולתי לעשות משהו אחר, כי לא הצטיינתי בבישולים כמו שאתה יודע. למרות שיש לי כאן איזה קביעה מ...
מהניסיון האחרון.
כן, מהניסיון האחרון שמישהו עפה אצלי בבית.
זה כן, הרמה הזאת.
לא התאפקתי ורציתי לטעום להם עם דברים האלה קטנים. לקחתי אחד, וכמובן שהדבקתי את עצמי לתקרה של התנור.
זה באמת, אני גם חבול ויש בי, בבשר נשארו בי כמה ש...
אבל אתה עובד, אתה עופה. אני רק יפה. אוי בבוי, אני כבר רואה את התגובות.
אבל באמת, אולי, בהיסטוריה קצת, מה, האם זה מרגיש לך שונה היום ממה שהיה לפני, לא יודע, 50 שנה? עזבי את החיבור של מיכל רגע, וזה מדבר ברמת ה...
בוודאי שנשים, אתה בא לבית חולים, הרופאות, הן לפי דעתי בולטות מאוד בכל שטח. ואחת הסיבות זה המשכורות הנמוכות, אני חושבת, שנשים הצליחו להיכנס לכל מה שהמשכורת פחתה. כאילו, באמריקה יש פחות ופחות יהודים רופאים, יש יותר סינים. כי אפשרו להם להיכנס, מפני שלא היה, וגם זה מה שקורה לרופאות היום בארץ, אבל... הנה, אתה רואה, במלחמה הזאת, הטנקיסטיות והוכחו את עצמן, ובכל, בצבא, המספרים הם מרשימים מאוד, ואני חושבת שהפמיניזם הוא לא תנועה שצריכה לפסול גברים, ואת החשיבות שלהם בחיינו, אבל באמת הפמיניזם אישה כפרסונה, וזה דבר שאני חושבת שלאט לאט מבינים, את שוויון הזכויות, לא בכל המגדרים.
זה כבר משהו הרי, או בכל...
בכל הארצות, לא בכל, כן. כל המגזרים הייתי צריכה לומר.
כן, כשדיברנו על פיקמיגר, אז פתאום גם עלה לי לראש אולי דמויות כמו גולדה כזה, מישהי ש...
גולדה הייתה...
אבל מישהי ש...
אז מה אומרים על גולדה שרוצים לומר שהייתה נפלאה, היא הייתה גבר.
בדיוק, אז מישהי שמתנערת דווקא מאותם סממנים נשים.
לא, היו ביצים לגולדה.
ואפרופו זה כינסה את הקבינט במטבחון, אבל כן, עדיין הייתה במטבח.
ואתה מגישה להם, ואתה עושה הופעה עוגות ומגישה להם.
כן, אז כאילו פתאום איזה מישהי שגם מתרחקת מצד אחד מסממנים ומאפיינים נשים, אבל מצד שני עדיין...
לא, היו לה הרבה רומנים לפי כל השמועות.
וואלה.
כן. לא, הרבה רוחבות שאתה מכיר.
אנשים שהונצחו. כן, אז חשבתי על זה גם בהקשר הזה של עד כמה, כאילו מצד אחד הרצון הזה להעמיד נשים בסטנדרט יחסית גבוה של נשיות מאפיינים, אם זה איפור, שיער, נראות וכולי, מצד שני, אנשים שהתרחקו מזה אז אמרו, הנה, היא הצליחה כי היא הייתה גבר, או הגיעה להיות ראש ממשלה כי היא הייתה גבר.
אבל היום אתה רואה שיש עידוד גדול ללמוד מתמטיקה, וכשיסירו את הפחדים של נשים ממתמטיקה, הן הולכות ומנצחות גם בשטח הזה, הן עוסקות במדעים בלי רתיעה, ופעם, אחד הפיתויים, יש לי חברה שהיא ארגנה דווקא במיימי, איזה מין 8200 לנשים, לבחורות צעירות, כדי לעודד אותם, בעידוד של העירייה שם, כדי להודות אותם ללמוד מדעים ריאליים, במיוחד מתמטיקה וכל גרורותיה. ואחת הסיבות שהיא אמרה להם, כדאי לכם, כי בכיתות האלה יש רק בנים, ואתם תהיו בנות יחידות, כדאי לכם.
למה זה חיובי? מה?
כי לא, זה כי מחפשות חתן.
פחדות, בקטע כזה.
פעם פחדו שבחורה חכמה היא עבודה. לא יהיה מי שיתמודד איתה ולא ירצה. היום בפירוש בני זוג מחפשים נשים שיעמדו בקריטריונים האינטלקטואליים שלהם.
כן, אבל אני רואה שעדיין יש חשש כזה של להיות חכמה מדי, זה עלול להרתיע גבר, או להיות חזקה מדי, עלול להרתיע.
אפשר להסבות את זה לכמה, לחודשים הראשונים.
שלא יהיה טעויות, אז אפשר... כן. כן, אז באמת גולדה זה קצת אולי איזה דוגמה לפיק. מי יש לך היום לעוד מישהי שהיא פיק מי ש...
אני לא יודעת אם היא פיק מי. היא הייתה חזקה, שדרה סמכות, אבל...
לא, לא פיק מי במובן של מישהי שבאמת כן. זה, אלא מישהי שמסתירה אולי את הסממנים הנשיים, או בוחרת בסממנים גבריים על פני...
עכשיו ברגע זה, לא הכנת אותי, זה התקלה.
בסדר, לא, אמרתי, אם יש לך רעיון, זה לא...
אני...
זה לא חייב להיות...
אני עכשיו לא יכולה לקרוא בשמות, אני, בשביל זה אני צריכה להגיד, גוגל וכל מיני דברים.
ברור, לא, זה גם שעה לא טובה ביום, אין פה, אי אפשר בשעות האלה ביום ל...
אתה יודע, יש לי אוטו חדש. הגעתי אליו מה... נתנו לי אותו, והוא הפעיל לי אותו, ויצאתי מהשער בשלום, בלי לדפוק אותו מאף צד, והגעתי הביתה, ואז לא ידעתי לחפות אותו. לא מצאתי את הכפתור, הוא לא הראה לי אף פעם את הכפתור, איך הוא הדליק את האוטו.
הבנתי.
וצלצלתי לחברה, עמדתי ליד האוטו 20 דקות, יו. עד שהגיעה, יש לה גם אוטו כזה, וגם לכולם יש היום אוטו כזה, מסתבר. ואז היא הראתה לי איפה הכפתור הסמוי, שפשוט לוחצים עליו עם רגל על הברקס, כמובן. ואז האוטו קווה.
יש דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו.
כן, ואני עדיין, אני נכנס לאוטו, אני מנסה עם הדבר הזה, שהוא כאילו המפתח, לחפש איפה אני יכולה להכניס את המפתח, ואז אני מבינה שזה לא. זה עכשיו רק שאני לא אשכח אותו באוטו.
בדיוק. אוי, זה קטע, יש דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, וזה פשוט קורה. באמת יש עוד מקומות, אני חושב על, למשל, אחד האוטו של אמא שאני נוסע בו לפעמים, אז האמברקס, האנברייק, הוא בכלל ברגל. כאילו, זה רכב אמריקאי, אז האנברקס הוא ברגל. ואני, כל פעם שאני נכנס לרכב אחר או משהו, אני ישר צריך איזה רגע כדי למצוא את עצמי, אז יש לנו את הרגל הזה באמת שגורם לנו...
אני עוד עם המהלכים הייתי.
אבל עד כדי, לא, היום כבר לא, את לא רואה, את רגילה של זה.
לא,
אבל באמת, זה שינוי משמעותי, למי שלא רגיל, ושזה רגיל למפתח ולא למתק, זה שינוי משמעותי, פתאום אין אפילו מקום.
אז לגלות את תחנות הרדיו, לברור, בורר.
הוא אומר בורר? זה תורגם לבורר?
בורר תחת תחנות הרדיו.
אני אוהב של תרקום. כן. באמת נהדר. בסוף השבוע היית ב...
הייתי ביום הולדת. יום הולדת שערכו לדוד גרוסמן, בן ה-70. זה אומנם קרה לפני חודשיים, אבל החגיגה בצוותא הייתה ביום שישי, ב-12 בצהריים. המנחה היה מנשה נוי, אבל מי שראינה את גרוסמן הייתה אילנה דיין, שהייתה מבריקה כמובן. היא גם קראה קטעים יפים מתוך הדברים שלו, ובין היתר היא אמרה לו, תשמע, הייתם ארבעה קולות של סופרי שמאל. היה אלפת יהושע והיה עמוס עוז כמובן. אני חושבת שהיא הזכירה את מאיר שלו, ורק אתה נותרת. אבל בעצם בשביל השמאל היום בכמות שלו מספיק אחד.
כן, הוא מכיל את כל המנדטים ביחד.
אבל אני רוצה לספר לך סיפור מתוק שהוא סיפר, היה צריך לראיין אותו, והצוות משום מה לא יכול היה להגיע לירושלים, ובן כוחו היה צריך להיות באיטליה, אז בחרו לוקיישן נהדר, איזה טירה באיטליה, והוא הסתובב בה, ועקבו אחריו במצלמה, וכך הראינו אותו. ואז שזה הוקרן, הוא ישב ליד מלך הולנד, והוא אמר לו, תגיד, זה שלך כל זה?
גדול. כן, אז ירושלים. אפרופו דוד גרוסמן, אני חושב שדרכו הגעתי לאחד הסופרים שאני חושב בתקופה האחרונה, רג'ה שחדה. קראתי את הזמן הצהוב של גרוסמן, שבו הוא... נראה שזה 1982, אם אני לא טועה קורה.
שנה לפני האינתיפאדה הראשונה. אני מספרת את זה, אבל לא אכפת לי לספר את זה עוד פעם. זמן הצהוב יצא בחוברת בכותרת ראשית, וכל שבוע התפרסם פרק, וגם נחום ברנע כמובן היה בצהריים הזה, והוא סיפר שזאת הייתה החלטה של המערכת, הפעם לפנות לסופר שיכתוב. ואז הוא נדהם מהעומק, גם העיתונאי וגם הספרותי של כל פרק הזה. בסופו של עניין ההצלחה הייתה בלתי רגילה, אף פעם לא הייתה מחירה כזאת לכותרת ראשית, ואז הוחלט לכנס את כל הפרקים לספר. אבל אני, כשהגעתי לאמריקה, אחרי שראיינתי את ביבי, הוא הזמין אותי לבקר באום, החלטתי שצריך להביא מתנה לאיש כזה, עכשיו בתמימות גמורה, גלגלתי 10 גיליונות של כותרת ראשית, והבאתי לו את זה כמתנה, ואמרתי, צריך לשים לב למה שכתוב כאן, כי יפרוץ מרד.
אני מת.
והוא ככה די נעלב מה, גלגל את ה... והוא אמר...
טוב, הוא לא יכול להגיד לא ידעתי, לא?
הוא בטח שהוא לא יכול. אז זה הוא לא יכול להגיד לא ידעתי, כי באמת הכל היה כתוב שם.
כן, אני...
וראיתי גם הצגה שאני מאוד ממליצה עליה, שרצה 8 שנים, ואני ראיתי אותה רק במוצאי שבת, עם דובלה גליקמן, אגידה פקטוריס של מיכל אהרוני, ויש, פשוט זה נכתב לפני 8 שנים, ואתה חושב שהיא כתבה את זה אמש.
זה עצוב, זה עצוב העניין הזה, אני באמת, זמן סוף זה היה לפני כמה שנים כבר, זה לא שזה היה ממש אתמול, אבל גם אז אני זוכר שאני פותח את הספר, ואני אומר לעצמי, למעט העובדה שאי אפשר אולי ללכת היום ברגל מירושלים לשכונות שמקיפות אותה, כמו שדוד גרוסמן עשה באותם טורים, לא רק שלא השתנה, אלא אולי דברים נהיו גרועים יותר. כאילו...
הרבה יותר
כן,
גרועים.
כן, כאילו...
השנאה, עומק השנאה, חילכו לשני הצדדים, זוועה. שני עמים שבמקום לחיות יחד, מטפחים את השנאה התהומית.
כן.
וכעס בצדק, בזוועה שאנחנו עדים לה.
כן. הניתוק הזה. בקיצור, אז אחרי שהיה את הזמן הצהוב, אני לא זוכר איך הגעתי לזה, אבל הגעתי לדרך השלישית של רג'ה שחדה. רג'ה שחדה הוא אחד מהמקימים של הארגון אל-חק, שלפני, שבני גנץ הוציא מהחוק, לדעתי, הפך אותו לארגון טרור, או הוציא אותו מחוץ לחוק לפני כמה שנים, בטענה שהוא מממן או מעביר כספים לארגוני טרור בגדה. אבל אל-חק זה ארגון זכויות אדם בסופו של דבר, הוא עוזר ב...
זכויות אדם זה מוקצה אצלנו.
כן, יותר מדי. אז עוזר ב... עזרה משפטית לפלסטינים בגדה המערבית. ובספר הראשון קוראים לו הדרך השלישית, בגלל שהוא מנסה למצוא איזושהי דרך של לא להיכנע מצד אחד, ולא להרים ידיים בתור פלסטיני בגדה המערבית, ומצד השני לא להרים נשק ולהילחם במאבק מזוין. והספר כולו גם, הוא פשוט סיפורים א' שלו על ההתחלה או עזרה משפטית לפלסטינים, וגם... פשוט טיולים באזור, קצת כמו שגרוסמן עושה. והקול הזה, הקול של מישהו שהוא מבין את הנזק ואת חוסר התועלת שבמאבק מזוין מצד אחד, אבל מצד שני לא מוכן להרים ידיים, בצורה כל כך ניואנסית, שהיא לא מתלהמת ולא מתוסכלת ולא בוטה, פתאום הייתי, זה כל כך חסר, כל כך חסר, עוד קולות כאלה.
אתה זוכרת שם הספר?
הדרך השלישית.
הדרך השלישית.
בטח, הוא יצא יש שנתיים, כאילו הזמן הצהוב נקרח יחד לספר ב-82 לדעתי, אז...
אני קראתי מאמר שמדבר על המילה להתקפל, ושאישרו לחולים מעזה להישאר עדיין בבתי החולים הישראלים ולקבל את הטיפול, זה היה אחרי החלטה לגרש אותם כמו שהם. ואז כתבו, ישראל התקפלה. ויש כל מיני החלטות שראש הממשלה חוזר, ראש הממשלה התקפל. אז אנחנו עם הרבה סימני קיפולים.
הרבה סימני קיפולים. אבל זה באמת, את האמת שאני בדיוק חשבתי על זה גם השבוע, בהקשרים של יואב קיש לדעתי, ושאלות...
כן, הוא גם התקפל מהמקופלים.
אז כן,
לא מקופל עליי.
באמת חשבתי על זה גם, על העובדה ש... עד כמה העניין של עטיפת הטקסט או עטיפת ה...
פקד אותנו אסון.
פקד אותנו אסון, או אפרופו זה, אחרי שראש הממשלה החליט לא לשלוח משלחת לוושינגטון, אז הוא הנחה.
התקפל.
אבל הוא קודם כל הנחה.
כן, מה שדובל גליקמן אמר אתמול, אני עוסק בהנחיה. אני הבוקר הנחיתי והנחיתי והנחיתי. אני עוסק בהנחיה.
אז כמה...
אני חושב שזה הוא הוסיף אמש.
עד כמה אנחנו פשוט טובים לעטוף את הדברים בצורה שבה אנחנו רוצים כדי שהיא תעביר את זה. כן, וזה בסופו של דבר, זאת גם אולי השאלה, האם המעשים הם הדברים החשובים, או הדרך שבה אנחנו עוטפים אותה, וזה אולי גם קצת חוזר לענייני הפיקמי, כאילו, ופיקמי גרל, כאילו עד כמה...
אני נורא שמחה ש... that you picked me.
לא הייתה פה שאלה בכלל.
איזה סבתא.
כן.
ואתה נכד בונוס.
אוטוטב.
ואני בהחלט מאמצת את מה שאחת את השומעות הציע לנו לקרוא לזה. אז הנכד הוא בונוס.
זה לא היה התחיל בסבתא בונוס?
כן, אבל אני...
עשית את הטוויסט
המתבקש.
כן, נכון. איי.
מה איי? אתה ממהר?
לא, המצב הזה קשה לי, אבל נראה שאנחנו מגיעים לקראת הסוף. לא הסוף הזה. סוף של... של השבוע.
כן.
של הפרק השבוע.
אז אני אומר לך שלום בן, להתראות.
ביי ביי.
אולי באיזה ארוחה.
יאללה.
אל תסמוך עליי.
לא, אני גם צריך לחבוש
אני
לפני
חלום. אני לא יכולת יפה. תודה.
זה כן, אני...
אז בתיאבון לנו.
יאללה.
להתראות.
צ'או.